אמר רבי יצחק, הגמרא במסכת יומא דף פ"ו עמוד ב', משם המהר"ל מביא את הגמרא הזאת. אמר רבי יצחק, אמרו במערבה משמי דרבה בר מרי, אמרו בארץ ישראל, מערבה זה ארץ ישראל שנמצאת במערבה של בבל, אמרו במערבה בשם רבה בר מרי, אותו חכם, בוא וראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. בכמה מקומות מצאנו מין השוואה כזאת בין המדרגה האלוקית לבין המדרגה האנושית. חשוב לדעת את ההבדלים, שהשם נוהג במדרגה אחרת מאשר בני אדם נוהגים. שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, אדם מקנית את חברו, מרגיז אותו, פוגע בו, ספק מתפייס ממנו, ספק אין מתפייס ממנו. ואם תמצא לומר מתפייס ממנו, ספק מתפייס ממנו בדברים, ספק מתפייס ממנו בממון. כלומר, אם אדם הזיק לחברו, א', הוא לא בטוח שחברו ימחול לו. וגם אם חברו ימחול לו, ייתכן שחברו יבקש ממנו פיצוי על הנזק שנגרם לו, כמו שמפורט בפרשת משפטים, במי שמזיק לחברו שחייב לפצותו, חייב לשם לו תשלומי נזיקין, נכון? זה לא נגמר ככה בקלות כשאדם מזיק לחברו, אלא אדם עלול לתבוע מהמזיק תשלום, ולפעמים אפילו תשלום יקר מאוד, נכון? זה מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, בכלל לא בטוח שהוא יתפייס, וגם אם הוא יתפייס, יכול להיות שזה כרוך בתשלום דמי נזיקין. בסדר? אבל מידת הקדוש ברוך הוא אינו כן. אדם עובר עבירה בסתר, מתפייס ממנו בדברים, אבל אצל ריבונו של עולם זה לא ככה. אני לא בטוח שזה כן. זה לא עובד בצורה כזאת. אצל המידה של הקדוש ברוך הוא היא מידה אחרת, שאפילו שאדם עובר עבירה בסתר, אז אחר כך בוידוי, בבקשת מחילה וסליחה, אז האדם מתפייס מריבונו של עולם, שנאמר, ככה כתוב בנביא הושעיה, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. הנה, בדברים תסליחו לשוב אל השם, ולא עוד אלא שמחזיק לו טובה, שנאמר וכך טוב. כלומר, כשהאדם מבקש מהקדוש ברוך הוא שימחה לו, זה נחשב שהאדם עשה דבר טוב, כאילו עשה טובה לריבונו של עולם. ולא עוד, אלא שדומה כמו שבנה מזבח והקריב עליו קורבן, שנאמר, ונשלמה פרים שפתנו. ככה כל זה כתוב שם בנביא הושעיה. זאת אומרת, אנחנו רואים שכשאדם שב בתשובה, מתחרט על מעשיו, מבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה ומחילה, הדבר הזה מתקבל ודאי אצל ריבונו של עולם, ומתקבל בלי שאפילו יצטרך לשלם על זה. ויותר מזה, בכלל ריבונו שלו אומר, איזה בן אדם טוב זה הבן אדם הזה, למרות שלפני זה הוא היה חוטא. ויותר מזה, אלא הקדוש ברוך הוא מחשיב לאדם ששב בתשובה ומתחרט על מעשיו, מחשיב לו כאילו בא להקריב קורבן לפניו. ושמה תאמר פרי חובות, תגיד, טוב, הוא דומה כמי שבנה מזבח והקריב עליו קורבן, בטח, כי הוא צריך כפרה. בעל תשובה זה עבר עבירה, אז הוא צריך כפרה, אז הוא מביא קורבן כדי לחפר על מעשיו. כלומר, הדברים שלו הוא נשלמה, פרים שפתנו, כלומר, השפתיים שלנו משלמות במקום פרים. ודאי, כי היית צריך להביא קורבן, כמו אדם חוטא, שחייב חטאת או חייב אשם. לא, אפילו לא. ושמה תאמר פרי חובות? תלמוד לומר, אוהבם נדבה. מה פירוש אוהבם נדבה? הקדוש ברוך הוא מחשיב לאדם ששב בתשובה, כאילו האדם הזה הביא קורבן נדבה. כלומר, זכות כזאת שהוא מעצמו, מרצונו, בא לעבוד את השם. אפילו לא כדי לחפר. זו מדרגה מאוד מיוחדת הדבר הזה, מה שכתוב פה בנביא, ככה מסבירה הגמרא. כמה הקדוש ברוך הוא שמח במי שבא לפני השם, מתחרט על מעשיו, ואומר שהוא רוצה לעזוב את דרכו הרעה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, איזה יופי, ברוך הבא, אני מאוד שמח שאתה באת אליי, ואני בכלל לא מחזיק לך שום חובה על מה שעשית, ואם אתה עושה משהו כדי להראות את התשובה שלך, זה כאילו שאתה בעצם מתנדב. מה שכתוב כאן זה כתוב באופן כללי על התשובה, בלי חילוק, נכון. אז הגמרא הזאת היא צריכה ממש הסבר, היא צריכה פירוש. הרי האדם הזה חטא, ולמה הקדוש ברוך הוא מתייחס אליו כזה בהבנה, בסבר פנים יפות הוא מקבל את בעל תשובה. קחו עמכם דברים, כבר בדברים כבר, אני מקבל אתכם, שאדם עושה וידוי, חטאנו, אבינו, חטאנו, פשענו, זהו. זה צריך הסבר. כן? אבל הגמרא כבר אמרה לנו מראש, שזה לא לפי ההיגיון האנושי. שהרי הגמרא אמרה, שלא כמידת בשר ודם, מידת הקדוש ברוך הוא. בוודאי שאצל בשר ודם זה לא עובד בצורה כזאת. אם אדם פגע בחברו והזיק לו וגרם לו, שבר דברים וכו', אז צריך לשלם, לא מספיק שיגיד, טוב, אני מבקש סליחה, מבקש סליחה. נו, מה עם הנזק? אצל בני אדם זה לא עובד בצורה כזאת. וגם לא בקלות אדם מתפייס, וגם כשהוא מתפייס, נשאר משהו, וכשאדם מבקש סליחה, הוא לא עושה טובה בזה שהוא בא לבקש סליחה, הוא חייב. ככה כתוב בהלכות תשובה, שבבן אדם לחברו, גם אם אדם מתקן את מעשיו, הוא גם חייב לפייס את חברו, לבקש ממנו סליחה. אז זה במדרגה האנושית הרגילה. אבל פה, הגמרא, על פי הנביא הושע, הגמרא חושפת שההנהגה האלוקית היא לא ככה. נשאלה למה, מה קורה? צריך להבין את זה. כן.
אבל במצב הזה אנשים ירצו של בית המקדש ייבנה.
למה? צריך לדעת שכש מה שכתוב פה זה כשבאמת הוא נשלמה פרים שפתנו. אם אדם חייב קורבן על פי תורה ובית המקדש קיים, אז הוא לא יכול לעשות במקום. זה בא לברר לנו שתמיד יש לנו דרך פתוחה, אבל אם יש דברים שאנחנו חייבים לעשות כשבית המקדש קיים, הרי המדרגה שנדרשת מן האדם בזמן שבית המקדש קיים היא מדרגה הרבה יותר גבוהה. יש המון דברים שהיום לא מקפידים עליהם, כי אין בית המקדש. אבל באותו רגע שיבנה בית המקדש, אנשים לא כל כך מודעים לזה, אבל כל סדרי החיים משתנים לחלוטין, כי הדרישות מהאדם הן דרישות הרבה יותר גבוהות. לדוגמה, דין נטומה וטהרה. היום אין כמעט הקפדה בדינים האלה, אבל בזמן שבית המקדש קיים, אז פתאום יש המון דרישות מצד האדם. לטהרה, צריך להיטהר מכל טומאה, ויש טהרה שמחייבת את האדם גם להביא קורבן. הוא לא יכול לגמור את טהרתו בלי להביא קורבן. זב, זבה, יולדת, מצורה. יש המון דברים שפתאום מופיעים, שכרגע לא נוהגים. למשל, דיני צרת. אין בית המקדש, אין דיני צרת. אבל אם מזה בית המקדש, אדם מוציא, אומר לשון הרע, מיד זה מופיע על קירות ביתו, זה מופיע על בגדיו, על כליו, גם על, על, על גופו עצמו. אז אל תחשוב שבזמן שבית המקדש, אתה אומר, עכשיו אפשר, אנחנו יכולים לחגוג. אז זה לא בדיוק, זה לא בדיוק ככה. כי באותו רגע שיש חשיפה בעולם של מדרגה גדולה של קדושה, אז הדרישה מן האדם עולה בהרבה. פתאום זה כבר סטנדרט אחר מה שנדרש. כשאין בית המקדש זה סטנדרט אחד, כשיש בית המקדש זה כבר סטנדרט אחר. באותו רגע שיש פה הופעת אלוקות גלויה בעולם, כמו שיש בזמן שבית המקדש קיים, יש הופעת אלוקות בעולם. כל אדם שבא לירושלים ולבית המקדש, הוא נפגש עם מדרגת הקדושה. אז יש כמובן דרישות הרבה יותר גדולות. אדם חייב לעזוב את ביתו 3 פעמים בשנה לגמרי. עלייה לרגל. זה סטנדרט אחר של חיים. זה בכלל לא דומה לחיים שאנחנו חיים. זה מאוד מאוד שונה. כל מרכז הכובד של החיים משתנה. זה כבר לא, חגיגות. זה משהו אחר לגמרי. טוב, עכשיו בוא נעזור לעניין, כי המהר"ל עכשיו רוצה להסביר את העניין הזה. הוא רוצה להסביר את העניין הזה שלא כמידת בשר ודם, מידת הקדוש ברוך. פירוש דבר זה. כי השם יתברך אינו כמו בשר ודם. כי האדם שהוא בעל גוף וגשם, כוונה גשמיות, מתפייס בדבר שהוא גשמי, דהיינו ממון. עכשיו מתחילים להבין. למה כשאתה פוגע באדם, אתה חייב לפצות אותו בדמי נזיקין, כן? חצי נזק, נזק שלם, ואם אתה פוגע בגופו, אתה חייב בחמישה תשלומים, כמו שכתוב בתורה, מתפרש גם בתורה שבעל פה. מה קרה? כי זה מה שאדם מבין. החסרת ממנו דבר גשמי, אם פגעת ברכושו או בגופו, הוא מצפה שתפייס אותו, שתפצה אותו בדבר שדומה לזה. כי זה מה שאדם מבין. אין, כל עוד הוא לא יקבל תשלום דמי הנזק מבחינתו, לא מילית את חובתך, לא הצלחת לפצות אותו כראוי. זה הסטנדרט של האדם. תגיד, טוב, אני אבקש סליחה. מה סליחה? בסדר, אבל אתה הרסת לי חצי מכונית. תודה רבה שאמרת לי סליחה. אבל אני עכשיו לא יכול לנסוע, אתה צריך לשלם לי על מה שפגעת. זה מה שאדם מבין. כן? כי האדם שהוא בעל גוף וגשם מתפייס בדבר שהוא גשמי. דהיינו, ממון. לכן התורה מחייבת אותנו בתשלומי נזק בממון, עין תחת עין, שן תחת שן, ממון. אבל השם יתברך שאינו גוף וגשם, מתפייס בינו, בדבר שאינו גוף וגשם, הוא הדיבור שאינו גוף וגשם. או, אבל ריבונו של עולם זה מדרגה אחרת.
דבר גשמי, אבל דיבור.
דיבור זה דבר גשמי? אתה מפעיל את הפה שלך, אבל עוד לא רואים את האותיות שטסות מהפה שלך לאוזניים שלנו. הפה זה רק כלי, אבל עיקר הדיבור הוא לא דבר גשמי, הוא לא דבר שאפשר לתפוס אותו בצורה גשמית. זה דבר מדהים הדבר הזה, אדם מדבר, ומאה מטר מפה, בלי שום אמצעי, פתאום הוא מבין את המחשבה שלך. אתה אמרת כמה מילים, חשבת משהו, נכון? אמרת כמה מילים, וחברך שנמצא אולי אפילו 200 מטר מפה, אם אתה תצעק חזק, הוא ישמע אותך, הוא קולט את המחשבה שלך. אי אפשר להגיד שזה ממש דבר גשמי. זה ביטוי למחשבה, זה לא דבר גשמי. זה באמת, לכן זה גם מה שמבדיל את האדם מן הבהמה, כדברי רש"י, שהאדם נקרא נפש חיה יותר מן הבהמה, כי נתווספו בו דעה ודיבור. ככה אומר רש"י, ויהי האדם לנפש חיה, נתווסף בו דעה ודיבור. זאת אומרת, דעה והדרך להעביר את הדעה לזולתך. איך? בדיבור, דבר שאין לה בהימה. אז אומר המהר"ל, לכן, ביחס לאדם אחר אתה חייב לעבוד על אותו סטנדרט. אם מישהו הזיק לחברו, חייב לפצות אותו לפי מה שאדם הוא בעצמו, בעל גוף, בעל רכוש, חייב לפצות אותו על פי זה. כן, חובל בחברו, חייב בחמישה תשלומים, כי הוא חבל בגופו. פצע אותו, אולי פגע באחד מן האיברים שבו. אבל ביחס לריבונו של עולם, זה עובד על מקום, זה עובד במקום אחר. זה עובד על מה שהתורה כל הזמן מדגישה ומבליטה. מה היא מדגישה ומבליטה כל הזמן התורה? הדיבור. תראו איך כל הזמן בתורה חוזרים על אותו פסוק. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. כמה פעמים זה כתוב? כדי להגיד שמה? שביחס בין האדם ובין ריבונו של עולם, מה שיקבע זה הדיבור. בין דיבור שלו אלינו, זה תורה, בין דיבור שלנו אליו, זה תפילה. נכון? ככה, בשביל זה הלכנו באמת להר סיני, כדי לשמוע את עשרת הדיברות. הכל עובד על, עם ריבונו של עולם, זה על רמה של דיבור. הקשר עם ריבונו של עולם, מה זה? נבואה. מה זה נבואה? נכון, ניב שפתיים. דוד המלך אומר, ומילתו על לשוני. דוד המלך היה בעצמו נביא, והוא אומר, אני אגיד לכם מה זה להיות נביא, שהוא לוקח את הדיבור מילתו שלו ושם אותו על לשוני, ואז אני כבר מדבר דיבור אלוקי, זה נקרא נביא. נביא זה מי שמדבר דיבור אלוקי ולא דיבור אנושי. אז אם כן, עכשיו הכל מוסבר, מסביר המהר"ל. למה פתאום ביחס לריבונו של עולם אפשר בדיבור? כי אצל ריבונו של עולם המדרגה היא דיבורית, היא מילים, היא משהו לא גשמי. כן. כן. המהר"ל מסביר שזה בדיוק בא להוכיח שהדיבור של משה רבינו זה לא רטוריקה. הוא לא למד את תורת הנאום, אלא הדיבור של משה רבינו הוא דיבור אלוקי. לכן גמגום ביחס למדרגה שלנו. זה לא שאי אפשר, אתה שמעת מישהו שאתה לא מבין מה שהוא מדבר, אלא הצפיפות הרוחנית שבכל מילה הייתה כל כך גדולה, שהמילה לא הספיקה להכיל את כל הרוח. כמו שהזכירו קודם, כשאונקלוס מתרגם ויהיה אדם לנפש חיה, הוא אומר לרוח ממללה. תרגום, רוח מדברת, זאת אומרת שהדיבור מכיל רוח, העיקר בדיבור זה הרוח שבו. לכן יש גם דיבור גשמי אגב, במובן שאדם ידבר דברים גשמיים מאוד, ולפעמים האדם מדבר אפילו דברים שהם יותר גשמיים מן הגשמיות עצמה, בגלל שהוא משתמש בכלי ומעוות את השימוש בכלי, ובמקום לדבר דברים רוחניים שזה מתאים לדיבור, הוא משעבד את הדיבור שלו לדברים שלא מתאימים לדיבור, אז זה יוצא עוד יותר גרוע, כן, מאשר הגשמיות בעצמה. אז אם כן, זה מה שמשה רבינו היה, כוונה שהוא היה כל כך בעל רוח שהמילים לא הספיקו, אתה צריך הרבה 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 ללמוד את הדברים שאמר משה רבינו, זה כבר אלפי שנים שאנחנו מנסים להבין את מה שהוא אמר, ועוד לא גמרנו להבין את מה שהוא אמר. אנחנו לומדים את דבריו כבר אלפי שנים, ועוד לא גמרנו להבין את כל מה שהוא הכיל במילים שלו. נו, אז זה נקרא גמגום במובן הזה. כן.
דבר נוסף זה לגבי, אנחנו רואים בשר המאמרות, מאמרות מדבר העולם, יש המון המון מילים לדיבור, יש הרבה הרבה הגדרות לדיבור. מה הצורך לעשות כל כך הרבה הגדרות? הדבר שהוא...
יש רמות שונות. יש באמת רמות שונות בדיבור. יש דיבור שעל אוזן קולטת, יש דיבור שהלב קולט. לכן יש ביטוי של לב שומע, ויש דיבור שהוא דיבור רוחני, שאתה מבין את המחשבה של השני. יש הרבה מדרגות בדיבור. יש דיבור בבריאה עצמה. מה התפקיד שלנו? התפקיד שלנו זה לחשוף את הדיבור האלוקי שיש בנבראים. כל הנבראים מעללים את השם, ממזרח שמש עד מבואו מעולל שם השם. הנה אתה רואה, השמש זורחת ושוקעת, ובמסלול הזה ממזרח שמש עד מבואו, כלומר עד שקיעתו, מעולל שם השם. זה הדיבור. יש אפילו דבר כזה שנקרא פרקי שירה, מה כל הנבראים שרים בהווייתם. לא, זה לא שרים כמו שאתה שומע מקהלה, אבל עצם התפקיד שלהם זה שירת ההוויה. יש דבר כזה, שירת ההוויה. כשההוויה יכולה לתפקד כמו שריבונו של עולם ברא אותה, זה נקרא שירת הוויה. יש שירת ההוויה של האדם, ושירת ההוויה של בעלי חיים, ושירת ההוויה של העצים וצמחים, ואפילו של שירת ההוויה של הדומם. יש, יש, כן, שמעת? יפה. אז אתם מבינים, הכל שר, הכל פה מבטא את המאמרות האלה שהזכרת קודם, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות. מה זה אומר? זה אומר שכל הנבראים הם בעצם מבטאים כוח מעשיו. אלא לנו יש יתרון, כוח מעשיו יגיד לעמו. זאת אומרת, כן, ככה כתוב בתהילים קי"א, שאנחנו על ידי תורה נחשף לנו מה השירה של ההוויה. מבחינת בני אדם, ההוויה זה כאילו דבר שקיים מצד עצמו, עד כדי כך שהכוזרי אומר שבני אדם מתבלבלים ומייחסים לטבע רצון משלו. הטבע לא רוצה, הטבע כן רוצה. הטבע אומר ככה, הטבע לא אומר ככה. הם לא רואים שהכל פה זה דבר השם שמסתתר בתור זה. ואנחנו, מכוח עשרת הדיברות, ככה כתוב בשפת אמת, יש לנו את הכוח לחשוף, כן, את עשרה מאמרות שבתוך העולם. וכשהמצרים רצו לעשות ניתוק בין ההוויה לבין הבורא, עד כדי כך שפרעה העיז ברוב חוצפתו לומר, מי השם אשר אשמע בקולו? שמעתם? מה הוא אומר? הוא אומר, לא, מי השם אשר אשמע בקולו? זאת אומרת, פה במצרים לא נותנים לקולו של השם להישמע. פה אנחנו מנתקים את הטבע ממי שברא אותה. פה אין דבר כזה עשרה מאמרות. אז מה הוא קיבל? עשר מכות. שהמטרה של המכות זה לשבור את הקליפה החיצונית של הטבע, כדי לשחרר מתוך זה את המאמרות שבתוך הבריאה. כל המטרה של עשר המכות שהיו במצרים, זה לא במקרה, כמובן שהיו עשר מכות, זה לחשוף לעולם את העיוות הזה, שבעצם אין שום, אין דבר כזה טבע מצד עצמו, אין דבר כזה עולם מצד עצמו, זה, עולם זה רק אלם, זה אלם של הדיבור האלוקי בתוכו, והאדם תפקידו זה דווקא לעורר את שירת ההוויה, זה לעורר את השירה האלוקית שמסתתרת בבריאה. אז לכן הקדוש ברוך הוא לקח אותנו להר סיני, נתן לנו את עשרת הדיברות, ומעכשיו, כשאנחנו נוהגים את ההתנהגות האלוקית הזאת, שנקראת תורה, אז אנחנו גורמים להוויה כולה לשיר את שירתה, ואז יש דבר נפלא בעולם, זה הרמוניה גדולה. כשעם ישראל שר את התורה, התורה נקראת בשם שירה, ככה נקראת התורה, כתבו לכם את השירה הזאת, אז הוא מעורר את שירת ההוויה, זה פועל על ההוויה לעורר גם את השירה. ואז כל העולם כולו מעלה שירה בפני מי שברא אותו. אם חס ושלום ישראל לא שרים את השירה הזאת, השירה לשם כי גאו גאה, אז גם ההוויה לא משמיעה את שירתה. והמצב בעולם מאוד לא טוב, מאוד לא טוב. זה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה לשיר את שירת השם. לכן, השם שלנו זה שיר אל, אותיות ישראל. שהתפקיד שלנו זה לשיר את שירת האל. ועל ידי השיר שלנו, על ידי שאנחנו שרים את שירת התורה, אנחנו מעוררים את שירת ההוויה. אז לכן אומר המהר"ל, אתה מבין שכשאדם מדבר לפני השם, זה לא פטפוטים. זה הופעת המדרגה היותר פנימית שלו. ההפך. מה שבדרך כלל אנחנו חייבים לפעול ברמה הגשמית, כן, פגעת בשני, אז אתה צריך לפצות אותו בדבר גשמי, לשלם לו ממון, ללכת איתו לבית דין, לשלם תשלומי נזיקין. זה מדרגה פחותה. זה בגלל שאנחנו חיים בעולם החומר, אז אנחנו חיים לצאת ידי חובה גם במדרגת החומר. אבל במדרגה היותר עליונה אדם הוא הרבה למעלה מזה. ולכן כשהוא בא להתייחס לא לאדם אלא לשם, אז הוא יכול באמת לבקש מריבונו של עולם לקבל אותו באהבה במילים. המילים האלה זה הביטוי, ההבטאה היותר אמיתית, יותר מקורית, יותר שורשית של מציאות החיים שלי. כשאני אומר שאני חי, האמירה אני חי זה הרבה יותר מאשר אני אוכל. אתם מבינים? יש אנשים שמבינים שכשאני אוכל אני יותר חי. אבל אנחנו אומרים הפוך. כשאדם אומר אני חי, זה הרבה יותר מאשר אני אוכל. אני אוכל זה הקיום היותר פחות שבי. אבל לומר במילים אני חי, כן? אז זה הרבה יותר. זה לבטא במילים את המציאות היותר עליונה שבי. אני חי חיים כאלה שאני יכול לומר את, את החיים במילים. במדרגה האלוקית של וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בן ישראל ואמרת עליהם. צריך לדעת שכשאנחנו מדברים, אנחנו עולים מדרגה הרבה יותר מאשר בזמן שאנחנו אוכלים או שותים או עושים כל מיני פעולות גשמיות אחרות. פה הדיבור האמיתי. ולכן באמת הכישלון הראשון היה שבמקום להמשיך להקשיב לקולו של ריבונו של עולם, האדם וחווה אשתו הלכו להקשיב לקול אחר. זה החטא הראשון. אתה להגיד משהו?
כן, שמעתי שמסופר בגמרא על רועי צאן אחד שלא ידע להתפלל לשם, והיה לו חליל, אז הוא מתפלל לשם עם חליל שלו והשם קיבל את תפילתו.
זה בגמרא? יש סיפור כזה.
השאלה שלי, לפי זה מוזיקה שאדם מנגן, אני יכול לנגן את זה בצורה של דיבור כמו תפילה, שזה מוכני כזה?
כן, ודאי. מוזיקה זה מדרגה מאוד גבוהה. זה מדרגת הלווים בבית המקדש. תראה מה שהיה בבית המקדש. בית המקדש, עבודת השם הייתה בכל המדרגות. גם בזה שאדם הביא קורבן, וגם בזה שהכהנים, הלוויים, שרו וניגנו. אתה רואה זה הופיע. כל עבודת בית המקדש הייתה מלווה בשירה ובניגון. זה היה תפקיד הלוויים. וכמובן גם במחשבה, כי הרי הכהן פוסל את הקורבן במחשבה. במחשבת פיגול, הקורבן נפסל. זאת אומרת, בית המקדש אתה רואה את כל המדרגות. גם מדרגה מעשית, שצריך לקחת את הקורבן ולשחוט אותו ולקבל את דמו, ולהוליך אותו למזבח ולזרוק אותו למזבח. גם במדרגה עוד יותר עליונה בשירה ונגינה, ועוד יותר עליונה בדיבור פנימי, בדיבור מחשבתי. כן, עד כדי עבודת כהן גדול בקודש הקדשים ביום הכיפורים, שזה הדיבור הכי פנימי, במקור הכי פנימי. ודאי שיש מקום, רבותינו תמיד יחסו חשיבות מאוד גדולה לעבודה הזאת. כן, אז זה ברור? כן.
אפשר להגיד את זה לגלגול, שבן אדם עכשיו שהוא עכשיו הולך נגיד עם גיטר, הוא בית השם.
מה יש שם בה?
לא יודע, יש שם נגיד עם גיטר על הקדוש ברוך הוא.
טוב, יכול להיות.
ואני אומר, הצד השני, במחשבה בן אדם יכול,
זה מדרגה יותר כאילו, כי בן אדם לא יתפלל, ולכן באמת אני אמרתי שבית המקדש העבודה הייתה בשלושה דברים. ואם יש מדרגה אחת שאתה לא יכול לקשור אותה למדרגה אחרת, זאת אומרת שהמדרגה הזאת היא לא מדרגה שלמה. אם היום כל היום, אם אדם כל היום יושב ומנגן גיטרה, אז הוא בגיטרה, אבל החיים שלו זה לא גיטרה. אז בבית המקדש עבודת הלוויים זה חלק מן העבודה הכוללת. זה תמיד המבחן, זה בהרבה תחומים ככה. יש אנשים שלוקחים פרט אחד, כן, נגיד בתיקון המידות יש דבר כזה שנקרא גם התבודדות, נגיד, שאדם צריך קצת להתבודד, לעשות. אז אני אומר, טוב, אז צריך עכשיו להתבודד כל היום. לא, זה לא עובד בצורה כזאת. אי אפשר. אתה צריך גם להיות פועל, עם אל, עושה, ומשתדל. אז אתה לא יכול לקחת פרט אחד, והפרט הזה, אתה עכשיו הופך אותו להיות הכל. אם אתה לוקח פרט, הופך אותו להיות הכל, אז זה ברור שזה זה לא המדרגה האמיתית, וזה לא המדרגה השלמה. לכן התורה, היא אף פעם לא אמרה פרט אחד. היא אומרת, גם את זה, וגם את זה, וגם את זה. זאת אומרת, עבודה שלמה בבית המקדש. למה היא הייתה עבודה שלמה? כי היא כללה את הכל. היא כללה את האדם, היא כללה את בעלי החיים, היא כללה את הצמחים, היא כללה את הדומם, והיא כללה את כל המדרגות של מעשה, דיבור ומחשבה. הכל. זה צריך להיות עולם מאוחד. העולם שאתה הזכרת קודם זה עולם פירודי. אני חי על הגיטרה, אז הפכת להיות גיטרה. אתה לא יכול לחיות רק על דבר אחד. אני חי רק על המחשבות, אני כל היום במדיטציה. אז אתה אשן. תקלו. תישאר עם המדיטציה שלך, וכל היום תחלום ותחשוב שאתה צדיק. זה לא, אין דבר כזה. אפשר לקחת פרט אחד ולעבוד עם זה, ולחשוב שכל עבודת השם זה רק זה. כי הקדוש ברוך הוא, זה מציאות אחדותית. השם אחד הוא שמו אחד, זה כולל הכל. צריך גם את זה, וגם את זה, וגם את זה. והם אדם יגידו, שמה, אני לא לומד תורה, כי היום כל היום יום הגיטרה. נו, אז מה ככה אתה, אתה חושב שזה ככה אתה תהפוך להיות אדם טוב? יש ערך בזה, יש משמעות לזה, אבל זה צריך תמיד להיות עולם מחובר. צריך להיות עולם כולל. ואף פעם לא עולם שאתה לוקח ערך אחד ואתה עושה מזה את כל העולם כולו. כמו שיש דבר כזה, יש בתורה, בתורת הסוד, יש דבר כזה, עלת הניצוצות. מה זה עלת הניצוצות? זה דברים קיים מאוד מיוחדים, שאדם אוכל ובאכילתו הוא מתקן מדרגות בעולם. כי הוא מקשר את האכילה למחשבות עליונות. אז אחד, כל היום, ישב ואכל. נהיה מאוד שמן. התיקון הראשון צריך לעשות קודם כל זה דיאטה. זה הדבר הראשון, ולהפסיק להיות תאוותן. כן. רצית עשוי יוסף, רוצה להגיד משהו.
כן, יש בתפילה של שבת, שרים ברוך שאמר והיה עולם.
מה זאת אומרת? זה ברוך שאמר, לא?
כן, ברוך שאמר והיה עולם.
זה לא רק בשבת, זה כל יום אומרים ברוך שאמר.
לא, שרים את זה בשבת.
השרים, זה ששרים. טוב, תלוי איפה, כן.
זה נחשב שירה?
מדי. זה לא במקרה שיש פסקאות בתפילה שבני ישראל, כל אחד לפי כמובן מנהגו ועדתו, נהגו לשיר. כי ידעו שחלק, שבעבודת השם, חלק מזה צריך להיות בשירה. ברור, זה מוזכר. מדי. שיטה.
כתוב בגמרא, אני לא יודע, אולי אני טועה, והנוסח הזה
של
ברוך שאמר, זה
מפתק
שנפל
לחכמנו מהשמיים? כן, נכון. בזמן אנשי כנסת הגדולה. כן, מה רצית להגיד? אנשי כנסת הגדולה.
שמעת,
דוד המלך
אמר, ואני תפילה.
הוא אמר
הרבה דברים, אבל אחד
הדברים
שאמר זה,
ואני תפילה. ואני תפילתי. לך השם את רצון. כן.
זמן כל כולה
התפילה,
שזה
הייתה
הבעיה שלו?
כן, דוד המלך זה כוח של תפילה, הנה תהילים. כן, ודאי. כשאדם, כן. זה כמו, דוד המלך, הוא ביטא את הדבר הזה, בהרבה תחומים, שהדבקות שלו בשם הייתה מוחלטת. למשל, הוא אמר, אחת שאלתי את השם, אותה אבקש. שבתי בבית השם כל ימי חיי. נו, ומה עם ניהול המלכות? ומה עם מלחמות? זה נקרא אחת שאלתי מאת השם אותה בקש. זה בדיוק מה שהסברתי קודם. הוא לא חי עולם פירודי. עולם פירודי זה בזמן שאני עוסק בדבר אחד, אני לא קשור לדבר אחר. אז אני יכול עכשיו... אני מנהל את המלכות. המלכות זה ענייני פוליטיקה, זה דברים גשמיים, אין לזה שום קשר, לא עם הטוב ולא עם האמת, ולא עם הצדק, ולא עם היושר. איש הישר בעיניו יעשה, תטרוף כמה שאתה יכול. לא, אומר דוד המלך, זה לא עובד בצורה כזאת. אחת שאלתי מאת השם. אדם צריך להיות מחובר לכל הערכים תמיד בכל ענייניו. לפעמים הוא מבליט את זה. כשאתה יוצא למלחמה, אתה מבליט את מידת הגבורה. אבל זה עוד לא אומר שאין לך מידת העדינות גם כן, באותו זמן. גם כי אלך בגט על מוות, לא יירא רע. כי אתה עמדי. מה זה לא יירא רע? לא רק שלא יקרה לי דבר רע, שאני לא אהפוך להיות רע. כי זו סכנה מאוד גדולה, שכשאדם יוצא למלחמה, הוא יהפוך להיות אדם רע. למה? כי שמה, לכאורה, אין חוקים. הורגים, שופכים דם, אין שמה זה. לא, אומר דוד המלך, לא, אני נשאר דוד. גם בזמן המלחמה אני נשאר דוד. וגם בזמן שאני בית המידה, שאני נשאר דוד. בכל דבר אני כולל הכל. אז גם אני תפילה. אני תמיד במצב של תפילה. והנה תהילים מבטאים את מדרגת התפילה של דוד המלך בכל המצבים האפשריים. בכל המצבים זה מבטא את תפילתו. בין בזמן שהוא בקרב, בין בזמן ששאול רודף אחריו. ובכל מצב, בכל עניין הוא מצב של תפילה. בזמן שהוא חוטא ובזמן שהוא שב בתשובה. כידוע. על כל דבר הוא תפילה. כן, ריבונו של עולם, אנחנו תמיד קשורים אליך, אנחנו תמיד במצב של תפילה. אנחנו תמיד קשורים אליך. תפילה זה מלשון קשר, מלשון תפילין. והכוונה, אנחנו כל הזמן בקשר איתך, אני תמיד בתפילה. ואני אף פעם לא מנותק. אני אף פעם לא יורד למדרגה של חול. זה קשור גם למה שכאן אומר המהר"ל, שביחס לריבונו של עולם אנחנו במצב של דיבור. אז או שאנחנו עוסקים בתורה, או שאנחנו מתפללים תפילה. אנחנו כל הזמן בקשר. הדיבור זה החלק באדם שמאפשר את הקשר. זה החיבור בין הגשמיות לבין הרוחניות. כן.
אבל הקדוש ברוך הוא לא דורש רק דיבור. דורש גם איזשהו מעשה גשמי.
נכון. זה מה שהסברתי קודם. שאם האדם ברוך אומר ועושה. דבר מעט, עשה הרבה. זאת אומרת, לא, אבל צריך להבין. זאת אומרת, אם אין מעשה, אני גם לא מאמין לדיבור שלך. חוסר מעשה זה גם פגיעה בדיבור עצמו. אם אדם לומד תורה, אז הוא מדבר כל היום, אבל הוא לא מקיים את מה שהוא לומד, זה נקרא שהוא לא לומד. זה לא נקרא שהוא לומד, זה נקרא שהוא לא לומד. גדול תלמוד המביא לידי מעשה. איך אני בודק שהתלמוד שלך הוא גדול? בגלל שהוא מביא לידי מעשה. זאת אומרת, מכיוון שאנחנו בנויים מכל המדרגות, אנחנו גם בנויים מדרגה גשמית וגם מדרגה רוחנית, אז הדיבור שלנו הוא אף פעם לא יכול להיות רק דיבור. אם אדם מבטיח והוא לא מקיים, אז זה לא נקרא שהוא חילל את דיבורו. לא יחל דברו, יחל מלשון חול. אסור לעשות חילול הדיבור. אסור, זה חילול הקודש. כשאדם מבטיח והוא לא מקיים, זה חילול הקודש.
קל וחומר זה עברית.
מה?
קל וחומר בלשון הקודש.
כן, נכון, ברור.
אז השם כן מתפעס במשהו גשמי, כביכול כמו אדם. אם זה בממון או במעשה, אבל זה גם משהו גשמי.
עיקר הפיוס של הקדוש ברוך הוא זה בדיבור, זה העניין. כי הנה עובדה, ההוכחה, בימינו אין קורבנות, והקדוש ברוך הוא מתפייס כאילו היו קורבנות. הוא נשלמה פרים, שפתנו. למרות שאנחנו לא יכולים להוציא לפועל, אם אנחנו יכולים להוציא לפועל חייבים. אבל צריך לדעת שתמיד יישאר לנו כוח הדיבור, גם כשאנחנו לא יכולים להוציא לפועל. זאת אומרת, כוח הדיבור הוא יותר גדול. אם הדיבור נשאר גם אחרי שהמעשה לא נשאר, אז זה סימן שהדיבור יותר גדול מהמעשה. כי עובדה שלמרות שהמעשה של הקורבן לא נשאר, הדיבור עדיין נשאר.
בזמן של בית שלישי עדיין תפילות?
כן, למה לא? אין לנו סיבה לחשוב שלא, שיהיו תפילות. יכול להיות שיהיו כמה שינויים בתפילה. כי יש דברים שהיום אנחנו מבקשים, ובעזרת השם כבר יהיו, אז התפילה תהיה יותר בגדר של שירה, כמו שבית המקדש היה קיים. כלומר, לבטא את הכרת האלוקות בעולם, זה שירה, לבטא את הכרת האלוקות בעולם.
וזה היה עדיין בזמנים?
לפי הרמב״ם, מן התורה אין זמן לתפילה. ככה כותב הרמב״ם בהלכות תפילה פרק א', אין זמן לתפילה, זה תקנה דרבנן. יבוא הסנהדרין ויגיד שכל אחד יוכל להתפלל כשהוא רוצה, אז זה ייתכן שזה יקרה, כן? במיוחד שגם יש דעה שהתפילות כנגד קורבנות, שכיוון שבטלו הקורבנות, אז אנחנו עכשיו כנגד קורבן התמיד של שחר, שחרית, של בן ארבעים מנחה, וכתה חלבים ואיברים כל הלילה ערבית, באותו רגע שכן, או מוסף, באותו רגע שבאמת זה יהיה במעשה, אז זה, אבל שירה ודאי תהיה, תפילה ודאי תהיה. אדם לא יכול לחיות בלי התפילה. הוא צריך כמו תינוק קשור לשדי אמו. טוב.